אכיל, אפשר ללמוד אותו ככה בנחת, בלי דילוגים ובלי...
בלי טבילה.
כן, בלי טבילה ובלי שאתה מרגיש שאתה לא מכלום. זה טהרת מידות הנפש. בגדול, אורות הקודש... אורות הקודש... דברים בסיסיים, אני מניח שמוכרים, רק נתאפס. אז הרב הנזיר ערך את זה, בעצם במשך 12 שנים, מה שהיום 8 קבצים, אז הרב הנזיר קיבל לידיו, במשך 12 שנים ערך את זה, ובעצם אם אני לא טועה, הרב ראה רק את הכרך הראשון בחייו, אולי את השני, ודאי שהוא ראה את הראשון, יש סיפור, הרב מאוד התרגש, כשהרב הנזיר ראה לו את ה... אמר לו שהוא מסביר אותו יותר טוב ממנו, כאילו, שהוא מבין אותו כאילו יותר טוב ממנו, הרב הנזיר בנה את זה בצורה מאוד מאוד שיטתית, כדרכו, דרך מאוד, פנימיות, יש שם סדרים ומערכות החלוקה בספרים, בגדול, שוב, זה, יש את החלוקה הבסיסית של שתי החלקים הראשונים, זה חוכמת הקודש, ושתי החלקים ג' ד' זה מוסר הקודש, זה יותר כאילו ההובחן, ובתוך הספרים, אז החלק א' הוא יותר על ה... כלים של ההשגה, שם הרבה פרקים גם על הדמיון ועל השכל ורגש והקשבה וכל כאילו ההכנה לקראת החוכמה. חלק ב' זה החוכמה עצמה, חוכמת הקודש, שזה יודעי דבר אומרים שזה עיקר תורת הפנימיות של הרב קוק באורות הקודש ב', וחלק ג' ד' זה ההלבשה על הנפש. כן, איך הנפש חובה את החידוש הזה, את התורה הזאת, את החוכמה הזאת במידות. עכשיו, בתוך חלק ג' יש פרקים יותר כלליים, יותר זה. הפרק הזה הוא יחסית מדוד אלינו, באמת המידות. בפירוש, כאילו, מכוון לעבודת מידות. טהרת מידות הנפש. התחלה, ארבע פסקאות הראשונות הן די קצרות ומהירות, אין הרבה מה להתעכב בהן. מפסקה ה' זה כבר יותר פסקאות ככה עקרוניות. גם בתוך החלק, הפרק הזה יש חלוקה ‫12-13 הפסקאות הראשונות ‫הם עדיין כאילו בכללים, ‫אחרי זה יש הרבה הרבה פרטים. ‫יש מידות עצמן, יש כעס, ‫יש גאווה, עצבות, ‫עובר ככה הרבה מידות. ‫טוב, נתחיל ונראה איך... ‫התורה והמידות. ‫הגיעו צילומים, כולם בסדר. ‫שוב, הכותרות הן של הרב הנזיר. יש סיפור כזה שהרב קוק ראה איזה משורר הודי, שאני לא זוכר את השם שלו, ראה ספר שירה שלו, אמר לרב הנזיר, כזה אני רוצה. אז יש פה הקפדה על הפונטים, מאוד, זה נדיר. ספר קודש בדרך כלל, פונטים, לא משנה. מה שהמדפיס החליט שהכי רווחי או שהכי נראה קדוש, כן? זה פונטים שקשה לקרוא, בדרך כלל זה נראה יותר קדוש. אז פה ממש שמעתי את הסיפור הזה, לא יודע בדיוק מאיפה הוא התגלגל. שמעתי אותו מתלמיד חכם, אז אני קניתי. שהרב הקפיד ממש, גם הוא אמר, אני רוצה שיהיה צורה מסוימת. יש פה ריווח, יש פה, זה כמו ספרי שירה בחזותית. אז התורה והמידות. אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת לבד. והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר בייחוד. אז כן, אז זה יריית הפתיחה פחות או יותר, שיש בכלל שאלה למה אנחנו צריכים להתעסק במידות. הרי התורה מתקן את הכל. תורה, מצוות, כן. תורה והמצוות, מה יותר תקן את הנפש מתורה ומצוות. תכניס קדושה, תכניס אור לנשמה שלך, והכל אחרי זה, יש פסקאות כאלה גם באורות התורה. כשהנשמה מתמלאת אור של תורה, של קדושה, של מצווה, אז זה מתפשט על כל האיברים. על הרגשות, על ההתנהגות, על הדיבור, על הכל ככה נצבע ומקבל ניחוח של תורה. כמה שיותר תורה ומצוות. כן, בן אדם יותר טוב. אז הרב לא שולל כמובן את האפקט שהתורה והמצוות מזכחות הן את המידות. ודאי שכן. אבל אומר, אי אפשר לסמוך על זאת לבד. אי אפשר להסתפק רק בתורה ומצוות. למה? הוא לא אומר. הוא אומר, אי אפשר והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר בייחוד. חייבים לייחד זמן, משאבים נפשיים, מחשבה, התארגנות, לתיקון המידות. שזה לא תורה ומצוות. זאת אומרת, הוא מבדיל את זה מתורה ומצוות. למה?
מה יש
שהוא
לא
כאילו? כן, עכשיו צריך להתחיל לסמן, בסיעת ישרים, זה תורה ומצוות או שזה תיקון המידות? אני חושב שבסיעת ישרים הכוונה תיקון המידות עדיין, כן? אבל גם במציאת ישרים הוא בהקדמה צריך להסביר למה הוא צריך לכתוב ספר כזה. הוא מתנצל כאילו, כן? ואת, נראה לכם שאתם מבזבזים את הזמן, כאילו, אז אני... אבל בכל אופן, למה באמת זה הכרחי? למה אי אפשר לסמוך על זה לבד? אז אני חושב שיש פה, שוב, הרב לא מנמק פה. מקומות אחרים, קצת. אבל יש פה בעצם איזושהי שאלה שהיא מונחת, אם אני אפתח אותה קצת, היא... איך אנחנו מתקנים את עצמנו? מלמעלה למטה או מלמטה למעלה? בצורה סכמטית כזאת, כן? יש תנועה אחת שאומרת, תשמע, עזוב, אתה מתחיל להתעסק במידות, שלא נאמר ברגשות, שלא נאמר בתחושות, כן? אתה מתחיל אתה מתחיל להתלכלך, אתה מתחיל להתבלבל, אתה מתחיל איזה הקטנות של העולם, זה המצב העכשווי שלך. יש שם הרבה דברים לא כל כך מחמיאים, דברים לא כל כך טובים, הם לא על פי האמת, הם לא על פי הזה. עזוב, שימה, למה לפתוח? שים את זה, סגור את הדלת, תפס למעלה, ותפל, תלמד תורה, תעשה מצוות. זה נקודות שהן כאילו יותר, דיברנו על זה פעם אחת באיזה פסקה בהורת התשובה, העולם הרוחני שהוא יותר רחוק ולכן הוא יותר סטרילי. אין שום בעיה ללמוד תורה, תורה לא צריכה טהרה, גם אם אתה תמה אתה יכול ללמוד תורה, זה הביטוי ההלכתי של זה, אבל זה שוב, זה, כי באמת החוכמה יש לה יכולת להיות מעל המידות. אז אתה תלמד הרבה תורה, לאט לאט המודעות שלך תשתנה, לאט לאט הרצונות שלך יתהפכו, לאט לאט זה יתפתף מהמוח ללב, מהלב לכבד, לאט לאט זה יתפתף. כן? זה עמדה אחת. והיא עמדה ש... מה? קודם כל היא עמדה טובה, ואפשר, אם תרצו, אפשר לדפדף פה לדוגמה בפרקים אחרים שהרב מדבר על היחס בין הכרה לרצון. גם ראינו באורות התשובה וגם יש פה כמה וכמה פסקאות כאלה. נראה אם יש פה משהו קולה, אז, 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 אז נקפוץ לשם. אז באמת הרב אומר את זה. טוב, לא, לא ניכנס פה, יש פה פסקאות מפותלות יחסית. אם ירצה השם עוד נלמד את זה. אבל יש הרבה אמת וצדק בטענה, בעמדה הזאת. הבעיה שהרב בסוף לא הולך איתה עד הסוף. מכל מקום, אי אפשר לסמוך על זאת לבד. למה? כי חייבת להיות גם תנועה של אני ידגים את זה דרך הדברים של רבי חיים ויטל, כן? שחברותה של הארי, ידוע כפורסם, הוא קובע לאלוקים בפני עצמו, ובעצם כל כתבי הארי הוא כתב, כן? אז בשערי קדושה, שזה בעצם ספר מוסר כמעט קלאסי, יש שם יציאות קבליות, אבל בגדול הוא כן? אז בהתחלה הוא שואל, למה חז"ל הפליגו באבון המידות? קצת נסחפו, הרי אין כמעט לאווים של מידות. יש מה להתווכח על זה לפחות. כן, כעס. יש לאו של כעס, אין לאו של כעס. אפשר להריב על זה. אולי סיפור תנכי, אולי... אבל לאו, דאורייתא. אין, גאווה. רב לבבך, אולי. כן, אבל בסוף אין בשולחן ערוך. זה צד אחד. צד שני, חזל, כל המתגאה, כאילו דוחק רק לשכינה, כועס, כאילו עובד עבוד הזרה, כאילו כפר בעיקר, כאילו... אז רגע, משהו פה לא... כאילו, תחליטו. כאילו, או מאיפה אתם באים? אם זה לא תורה ומצוות, כן? מאיפה באתם עם ההכרזות הדרמטיות האלה? כן, מאיזה... כאילו... איפה האחיזה של הדברים? בחשבון ההלכתי, אפשר לקרוא לזה, כן? או התורני, מה הדין? אז פה הרבי חיים ויטל אומר, יש, זה נכון, המידות הן לא חלק מתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה סיפור בפני עצמו, בלשונו זה הנפש האלוקית, סיפור אחר. יש אבל את הנפש הטבעית. נפש החיונית, נפש הבהמית, כל מיני שמות יש לה, כן? ושמה עבודת המידות שלנו. עכשיו, אממה, שהן מתלבשות אחת על השנייה, כן? שהקומות האלה של האנושיות הטבעית, נקרא לה בלשוננו, כן? והאיכויות של הקדושה, כן? הם מזוגים אחד בתוך השני. עכשיו, במידה מסוימת הקדושה לא חודרת עד הסוף לטבעיות האנושית, היא מעל קצת, כן? אדם שעושה הרבה מצוות יש צדדים אנושיים שיתוקנו אצלו, יש כאלה שלא, אי אפשר כאילו גלוי לעין, לא יתוקן. יש השקות, זאת אומרת יש דברים שה עולם הקדושה מטפל ונוגע וגם משפיע, אבל יש דברים שלא. ושמה עולם המידות הופך להיות קריטי. רבי חיים ויטל אומר את זה עד כדי כך, שאם אדם מקולקל במידותיו ומלא בתורה ומצוות, לא נשאר מזה כלום. כי לאור אין, כאילו אין לאור מה, במה להתאפס. כאילו הוא, יש בו תובנות מטורפות, רצונות אדירים, דקויות של מחשבה ושל של הרגישות ושל, כן? אבל אם המידות מקולקלות, כן? לא זכה, אז זה שם המוות. זאת אומרת, זה, כל העוצמות האלה עלולות אחרי זה להתפרץ במקומות לא טובים. כי הוא באמת, הוא כאילו שאב הרבה אור והכלי סתום. כן.
זה לא לגמרי לא מתקן את המילים.
נכון.
זה כן מזכך את האדם, וזכות כזאת שאנחנו, לפחות אני חושב שזה
ישפיע...
עושה את הכל.
לא יודע אם עושה הכל, גם ישפיע הלאה.
או, אז אמרתי, אז לכן, אז אני חושב, אם אני מבין את ההכרעה של הרב פה, זה כמו פסיקה כזאת, הכרח לעסוק בזיקוק המידות, או אי אפשר לסמוך על זאת לבד, בעצם אומר לך, תשמע, יש שתי תנועות, זה דו סיטרי, ואת שתי התנועות האלה אתה חייב. כמה אתה שם בכל דבר, זה לך תשאל את הרב שלך. אבל, או לא יודע מה, או תחשוב, תאמת מה אתה יותר צריך, או מה אתה יותר, איפה, מה המשקלים. אבל חייבות להיות שתי תנועות. מלמעלה למטה, זה התנועה אחת, מהקודש אל החול, אבל חייב להיות טיפול מהחול אל הקודש. אתה חייב להתעסק עם הנפש הטבעית שלך, להבין את הצרכים שלה, להבין את הבאגים שלה, להבין את, את כל הסדרים שלה, את ה... צריך גם, כן, לתקן אותה במה שהחול יכול לתקן אותה, כן? ויש איזה, הרב כדרכו, דרך רץ קדמה לתורה, הוא מחזיק מזה. זאת אומרת שיש חיים, מרחב שלם של חול, עמוק מאוד, רציני מאוד, יש רוח בחול. כן? שצריך לעשות את זה. אי אפשר רק לסמוך על זה שהכל ישתף את זה. יש תנועה כזאת, התנועה הזאת היא נדירה יחסית. הרב תמיד, הוא מתאר טיפוסים כאלה, יש טיפוסים עליונים, מקובלים אלוקיים, לא יודע מה, שמאה הקדושה הכי עליונה, לא צריכים שום, לא צריכים שום סדנה, ושום פסיכולוג, ושום יועץ, ושום זה. אבל זה קשה לומר שזה, זה יותר מהחבורה של רבי שמעון, ולא של, כן. אז זה נקודה, יריית הפתיחה. כן? צריך גם תנועה מלמטה למעלה. צריך גם לטפל בנקודות התחתונות של הנפש ולהתייחס אליהן ישירות, להתמקד בהן, ללמוד אותן. כן? יש הרבה, הרב עושה את זה בעצמו בכמה וכמה מקומות, כן? שהוא חושף כל מיני לקויות בעולם המידות שלנו. שאף על פי שבמובן הזה הברן הרוחני שלך הוא לא מועיל. תן דוגמה שראיתי אתמול, זאת אומרת, פסקה, יש את זה באורות התחייה נון ב'. אז הרב לוקח שם כמה מידות, בושה, צניעות ואמונה. זה הדוגמאות שהוא מביא, יש עוד, כן? ואומר, בושה, צניעות ואמונה, זה מידות נפלאות, שעם הרבה שאדם יכול להיכנס אליהם ולהשקיע בהם ולהתמסר אליהם ולמסור עליהם את הנפש ממש, כן? ויתכן שהן יושבות על, על יסודות, על פיגומים של רוע. שמאחורי הבושה שלך מסתתרת איזו מסכנות ואיזו חולשת אופי. אתה בעירת שמיים שלך מגדילה את הבושה ומגדילה את הבושה ובפנים, בכיוון שהמידה לא מתוקנת, כן? אז המתנפח שם, מה מתנפח שם? לא המידה התאורה של בושה. מתנפח שם החוסר ביטחון שלך והקבצנות שלך והמסכנות שלך והכל באיצטלה של בושה. אפשר ללכת כל מידה ככה, צניעות. צניעות יש בו צעד של שנאת הגוף. אדם שונא את הגוף, אדם שונא את החיים. כמובן יש גם צניעות אחרת שאוהב את החיים ויודעת שיש מקומות שהחיים אפשר צריך להסתיר אותם, כן? צריך לעדן אותם, אבל אוהב את החיים וכולי וכולי. עכשיו, אם אין עבודה ממוקדת על המידות עצמן, על אם אין איזה עבודת ליטוש ישירה, כן? בזיקוק המידות, אז התורה והמצוות שלך לא, בהקשר הזה, לא יכולים להגיע עד לשם. באיזשהו מקום, העבודה מלמטה מכשירה שהתורה והמצוות יפעלו ביתר סט. כן? בדיוק כמו שאנחנו מבינים, מצוין, שבן אדם לפעמים צריך ללכת לעשות מקלחת טובה לפני הסדר, או לשתות איזה קפה שחור, והוא כאילו לא נופל מהכיסא, הוא לא אומר, מה, כל התורה שלי תלויה בקפה שחור? חילול השם. כן? אבל, כמו שאומרים, אין סומכים על הנס, אבל לפעמים נס דווקא זה פתיחה טובה, כן, לשיעור. אבל אז אתה מבין מה, זה לא שהקפה שחור הוא עיקר התורה, הוא כאילו, אבל הקפה שחור הזה פתח את הפתח, כי אתה קצת תשוש, כי אתה קצת לא מרוכז, קצת הזה, פתח את הפתח שכל האור ייכנס. זה לא הופך אותו ל... כן? כן.
הדוגמה של הצניעות והבושה.
כן.
בתכלס, הבן אדם כן צנוע.
נו, אז מה? הוא לא צנוע, מה פתאום?
כן.
הוא התנהגותי צנוע. מאוד צנוע. זה כמו, אני אגיד לך דוגמה מבני דודנו פה. הם מאוד צנועים. אני גם לא בא לקטרג עליהם בכוונה, כן? אבל מי שקורא את תיאורי העולם הבא של המוסלמים, הוא פתאום קולט, וואו 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 וואו, כן? תבין, הוא הולך, היא הולכת עם רעלה. הלוואי, תגיד, אתה מסתובב, הרבה יותר נוח להסתובב סליח. טוב, לא יודע על מי לקטרג יותר. עזבו, תחתך, בוא נחתוך פה. כן? אז, אבל, יש שם משהו שמאחורי הצניעות הזאת, לפעמים מסתתר, אני אומר משהו, לפעמים יש צניעות שהיא אומרת, אם לא תהיה צנוע, יהיה פה ג'ונגל, מה זה ג'ונגל? אז תהיה צנוע, אה? זאת אומרת, זה כאילו, אם יהיה חריגה הכי קטנה, אז כולם יחזרו לחייתיות שלהם, כי זה ככה, אנחנו קרובים לזה ככה. זה צניעות כזאת שיש בה, זה צד אחר, של... פחד, חרדה מהמפלצת שהולכת עוד שנייה לצאת. זה צניעות.
ומה זה משנה בחיים עצמם?
אז הרב שם בפסקה, הרב שם בפסקה אומר, תראה, שבגלות, כאילו, גלות כרגע כעידן, לא... באמת, כאילו, בסדר, מה זה משנה? עיקר יש צניעות. שורה תחתונה. אומר, מגיעים, ארץ ישראל זה ארץ האמת. אין חוכמות. אם זה נתמך ביסוד דעת, זה מתפרק. מישהו כבר יפרק לך את זה. אם זה נתמך ביסודות זרים, זה מתפרק. עכשיו, יש לפעמים שאלה עדינה, שאדם צריך לשאול את עצמו, אתה צודק, לא כל דבר ממוטטים, כי הוא לא בדיוק מונח על הכוונה הכי תאורה. ברור שלא. צריך להיות מאוד זהירים, והרב מדבר שם על תהליך שקורה מעצמו, לא על משהו שאתה יוזם אותו בך. אבל, כן, הוא נותן לך כלי של מודעות לבחון. אתה עכשיו עושה חסד, כן? עכשיו, יש אנשים שעושים חסד, כי הם רוצים לעשות טוב. אולי רוב האנשים שעושים חסד, כי הם רוצים לעשות טוב. אבל, לפעמים אדם עושה חסד, כי הוא מפחד להגיד לא. פשוט פחד, לפעמים זה ממש חרדה, ממה, לפעמים אפילו ממה יגידו. כאשר את, לא יודע מה, בוועדת יולדות ביישוב, צריכה להכין, את יכולה להכין מרק לשבת לזה. עכשיו היא תשושה, יש לה 6 ילדים, והיא גמורה, והיא עוד זה, והיא עצבנית, וכבר אין לה כוח לאף אחד. כן, עכשיו, נגיד, אני לא יודע, נגיד ש... אין לה אנרגיות לזה, אין לה. אם היינו בודקים בעולם האמת, כאילו רנטגן של אמת, אין לה, וזה תהיה טעות אם היא תיקח את זה. כי היא צריכה עכשיו להתפנות, לקחת את היום חמישי, את כמה קצת כמות אנרגיה שנשארה לה, להפנות רק לבית, רק לילדים שלה. כן? אבל, מה יגידו? ומה זה? ומה פה? ומה שם? אז היא אומרת, כן, בבטח, יולדת, בטח. מצווה גדולה, וכו' וכו'. עכשיו, כמובן, הכל מאוד עדין, זה לא חוכמה לגחך את זה, כן? אבל, אם בן אדם אף פעם לא אומר לך לא, יש פה משהו מסוכן. גם צדיקים, יש סיפורים על רבארי, כאילו, הוא אומר, לפעמים לא. הוא אומר, מי שלא יכול להגיד לא, אז הכן שלו לא כן. משפט כזה בשמו. שוב, הכל זה, הוא מוצף גלים של חסד, כן? אבל יש לך, החסד הזה הוא מתוך רצון להיטיב. אז יש שלבים בדרך, יש ילד, יש אנשים, ולפעמים בן אדם אומר, אני יודע שאני מורבב, אני יודע שיש לי מלא נגיעות, יש לי מלא אינטרסים, שזה בגלל זה וזה, ועדיין יש שם מספיק איכות פנימית שאני זה, ובדרך כלל זה הדרכה של הרב קוק, אם כבר נכנסנו לסוגיה הזאת. דרך הרב קוק, יאללה, אל תחפור, אל תחפור, בסדר. יש לך קצת כוונה טובה, יאללה, בסדר. צע, מעט מן האור, דוחה הרבה מהחושר, ויהיה בסדר. אבל בחשבון יותר כולל, אם אתה בחשבון תהליכי, בחשבון שאדם יכול לעמוד בכנות תכונות שלו, אז הוא כן צריך לשאול את השאלה הזאת.
אבל זה לא, הרב הציג את זה שחור לבן, כאילו למשל חסר ביטחון, עצניות, עושה כן, חסד מתוך פחד, כן. זה לא כך, כי אנשים עושים חסד, כי אני יודע שזה טוב, אולי המידה לא מבורת לי מספיק עד, עד השורש הכי פנימי שלה.
לא, לא, נכון, לא צריך שיהיה עד השורש פנימי, אבל אני אומר שוב, לפעמים בן אדם, יש לכן אמרתי צריך להבין בזיקוק המידות, לפעמים אדם לא מודע, לא שם לב, הוא נתלה במה שצריך, מה שאמור, מה שכתוב בספר או מה שכזה, כן, וזה בעצם מתחזק אצלו מידה רעה. יש לפעמים צריך חבר שיגיד לך את זה, צריך רב, צריך לא יודע מה, מישהו שיהיה לך, בן זוג, מישהו שיהיה לך את העיניים. אומר לך, תשמע, אתה בעצם תחזק פה מידה רעה. בסדר, יכול להיות שזה מדיר גם, אני לא יודע, אני לא... אבל עצם זה שהרב בכלל מתעסק בזה, ומברר את זה, זה חשבון שמעניין אותו. בגאווה. יש כל כך הרבה חשבונות שהרב עושה בגאווה. מהצד ההפוך. הוא אומר, מרוב חשש מגאווה, אנחנו נהיינו בלי... בחוקי יכולת, כאילו, בחוקי אישיות. מרוב חשש גאווה. כי כל דבר, הוא אומר, יש שם פסקה במידות ראייה, טיפשותי להתבטל מלימוד, או אפילו מכתיבת חידושי תורה, בגלל חשש גאווה. למה טיפשות? למה אתה כזה טוב? למה לתקוף? מה אתה כבר? אתה כותב חידושי תורה. גאווה באמת. מה אתה כותב חידושי תורה? בסדר. מחברת החידושים. מה אתה אף על עצמך? זה דקטור סיכום, תסכם לעצמך בשקט ואל תעשה. לא, הרב אומר, זה טיפשות. למה? זה אומר, כבר יותר מדי גאווה. חשש גאווה זה כבר השתלט לך על כל המסכים. אתה כבר לא, לא מה, תורה, תורה, אתה בן תורה, אתה אוהב תורה, אתה שמח בזה, אתה גאה בזה, יופי. עושים כבר כל הזמן, אז זה גם, יש גם ברור הפוך, כן? זה לא רק במידות, לא רק החשדנות במידות טובות, יש גם חשדנות במידות רעות. טוב, כן. זיקוק המידות ותיקון המוסר. זיקוק המידות, אני חושב שזה יותר מה שעשינו עכשיו. זיקוק זה פעולה של, יש לך חומר, אתה מזקק, 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 כמו מים מזוקקים, כן? עד שזה טהור. מוסר, תיקון המוסר סיפור אחר. תיקון המוסר זה יותר מוסר, זה שון איסורים, כן? שון, זה יותר פרקטיקות זה שפה אחרת, כאילו. שפת העבודה מול היצר. איך אתה מתקן את זה, איך אתה פה, איך אתה מנצח, איך אתה מתקדם, איך אתה מוביל, איך אתה מקדם את החיים שלך. זה שתי שפות שונות. זה שפת מודעות יותר, זה שפת, הייתי אומר, שפת אימון כזאת. קדימה, איך אתה... עכשיו אתה פה, איך תגיע לפה, בא. סייעת ישרים במובן הזה, הרבה מהספר הוא לא מתפלמס איתך יותר מדי. טק, טיק, טיק, טק, טק. יש מדי פעם כמה נקודות שהוא עוסק בזיקוק המידות. פתאום עוצר, ואיך, רגע, רגע, מידת הנקיות בעיקר, זה הנושא שלה, הזיקוק. טוב. דרישה זה לזיקוק המידות. זה, ראינו פעם פסקה מקבילה באורות התשובה בהתחלה שם. הדרישה לזיקוק המידות אינה נפסקת מעולם. כן? אז קודם כל הוא בכלל סיפר לנו שיש עבודה כזאת, עכשיו הוא אומר לנו, אחרי שנכנסת, נסגר הדלת, הוא אומר, תשמע, זה גם לא נגמר. שיהיה לך ברור. טוב. כי גם אם זיקך אדם את מידותיו, ביותו במעמד רוחני ממוצע, כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם, וצריכים תמיד זיכוך חדש. כן, אז זה ברוך השם, הנשמה היא אינסופית, וכשאדם מתקן משהו באמת, אז מיד הנשמה מרגישה שאפשר להתקדם מעלה, ומשהו נקרא ממעמקי התוהו, איך הוא קרא לזה? טל, ממעמקי התוהו, כן? האדם מתפתח, חיים חדשים, נולדים בו אנרגיות חדשות, כוחות חדשים, תובנות חדשות. ככל שאדם בתנועה יותר חזקה, כל הזמן הוא בהתחדשות. כל הזמן יש כוחות חיים, שערות נפשיות חדשות, התלבטויות מחשבתיות חדשות, רצונות חדשים, כמיהות חדשות, כן? עכשיו, כמו תמיד, כשדבר הוא נברא, הוא גולמי, והוא מעלה, מציף מיד עשרות קונפליקטים חדשים, ועשרות נקודות שצריך לברר אותם. אפשר להבין את זה ברמה הכי פשוטה, ברמה ההתפתחותית, נכון? אתה ילד, יש לך מידות מסוימות, יש לך מודעות מסוימת, כן? אתה מבין את זה, לא מבין את זה, אתה מתעסק בזה, זה התחום עניין שלך, זה הזווית הצרה שאתה, אותה אתה רואה. וביחס לזה יש עבודת מידות, יש זיכוך מידות. הלאה, אתה נער, פח, פוצץ אצלך עכשיו יצר, שכל, עצמאות, חירות, מלא כוחות שלא היו לפני כן. זה מפתיע, כאילו ההורים לא מבינים מה קרה לילד החמוד שלהם, כן? והלאה. מבוגר, בן זוג, הורה, גם הגיל, יש בין 20 לפה, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, כל דבר. עכשיו, כשיש חיים חדשים, הם גולם לגמרי, הם עוד לא פיתחו אותם. אתה לפחות, לא עשית איתם כלום. צריך ללמוד איך מתעסקים בזה, מה עושים בזה. במובן הזה, כשאדם חווה בלבולים, הרבה פעמים סימן מאוד טוב. זה סימן של לידה, זאת אומרת, וואלה, משהו השתנה בי. זאת אומרת, הבלבול הוא איזה סימן לזה שיש כוחות חיים, כי אנחנו עובדים בצורה, אדם מאוד מאוד לסדר, לארגן את החיים. לדעת מה עושים, כן? הוא לא אוהב הפתעות יותר מדי. זאת אומרת, הפתעות כיפיות, אבל הוא לא אוהב הפתעות שפתאום הוא לא יודע מה לעשות, וישר פחד, וישר כעס, או, כן? כי מה, הרסתם לי את התוכנית, יש לי תוכנית, אני מבין כבר, אז אתה רואה הרבה אנשים, אתה מוציא אותם מההקשר שלהם, זה מלחיץ אותם מאוד מאוד. למה? כי שיבשת לי כאילו את כל התוכנה. עכשיו, גם בעולם רוחני, באיזשהו מקום, אדם יש לו, כאילו, הרבה פעמים זה מין, אדם יש לו הרבה דברים שהוא כבר הבין, הוא כבר הסתגל, קנה תכונות, קנה הרגלים, הסרגל מאמצים, ככה הוא יודע ללמוד עכשיו, הוא יודע, יש דברים שהוא כבר יודע לא ליפול בהם, הוא יודע כבר איך להגיב למצבים מסוימים, הוא יודע לא להיכנס למצבים שלא טובים לו, לאט לאט הוא בונה ככה טריטוריה די שלווה. כן, די, יש סדר. ואז זה מתכון טוב לחיים מאוד מוצלחים, לגבי כמו השאלה שלך, כן, על הצניר, חיים מאוד מוצלחים, מאוד יפים, אבל זה גם מתכון טוב להירדם חבל על הזמן. ופה, ברוך השם, הנשמה היא לא שואלת אותנו, ואם אדם מספיק תיקן משהו, אז מיד היא שולחת עוד גלים של חיים. חדשים, של אתגרים, של קונפליקטים חדשים, זה, מבחוץ, מבפנים, פה הרב מדבר בעיקר מבפנים, גם קוראים דברים בחוץ כל הזמן, כן? ממעמקי התוהו, פלא, כל הזמן יש חיים חדשים, זה לא נגמר. ואז מיד האדם חווה בלבול מאוד גדול, פחד, תחושת אשמה הרבה פעמים, כי הוא לא יודע כלום פתאום, הוא נשבר כאילו, הוא נופל, הוא כל מיני דברים שהוא כאילו לא רלש, לא היה לו הרבה זמן. בדרך כלל הרב מחנך אותנו, ונראה פה הרבה פסקאות כאלה, שזה סימן ממש טוב. שאתה עלית השלב בסולם, כאילו. בשלב החדש, אתה רק הנחת את הכף רגל, אז הכל כזה ראו, אתה עוד לא אין לך עוד, אתה לא יודע איך דורכים פה. כן?
למה זה טוב על הבלבול
שנעשה? הבלבול הוא טוב כאינדיקציה, אני מתכוון. זה סימן בריא, בלבול, כי הבלבול הוא מעיד שאתה כבר בארץ חדשה. דיברנו על המשפט המפורסם של רבי נחמן, של כל העולם כולו, גשר צר מאוד. דיברנו על זה. נכון, הזכרנו את זה. זה בדיוק זה, הגשר שמעביר אותך מהארץ הישנה לארץ החדשה. שם הגשר הצער, זה היה חוויית הבלבול הזה, והאימה, והפחדים, ואתה מוטל, הכל דרמטי, נראה לך שהכל נפל, הכל נעלם, אתה גם לא פה, אתה גם עוד לא שם. זה בלבול. אכן, אנשים גדולים, הם נכנסים במודע, אם אדם רוצה להיות אדם גדול, הוא נכנס במודע למסלול שיש בו הרבה בלבול וחרדה. הרב כותב את זה גם על הנביאים וגם על אנשים ש... זה אתה נכנס לכל מלא אזורים שהם רועדות לך הידיים קצת. טוב, אז הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מהעולם. כי גם אם זיכך אדם את מידותיו ביותו מעמד ומחני ממוצע, נניח שהוא תיקן את הנורמטיביות שלו כרגע, את הממוצע שלו כרגע, כשמתגדל, מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התור שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, הם הופכים להיות חלק מהחיים שלו. עד עכשיו זה היה נסתר, זה היה בתת מודע, בעל מודע, איך שתקראו לזה, כן? בתור עכשיו הייתה בריאה וזה כבר נוכח אצלך בנפש, ואלה החלקים עדיין לא נבררו מעולם, הוא צריכים תמיד זיכור חדש. ומתוך כך צדיקים שאין הגידול פוסק מהם, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל שאחד מחלקי החשובים הוא זיכוך המידות וברורן. ולכן צדיקים שהאינטנסיביות של ההתחדשות היא מאוד מאוד גבוהה אצלם, והתביעה העצמית היא מאוד מאוד גבוהה, אז כל הזמן בעצם יש אצלם חידושים ותכונות חדשות, וכוחות חדשים, וזרמי חיים חדשים, כל הזמן הם צריכים להיות באיזה גיבוי של עבודת תשובה, ובעיקר עבודת מידות, משהו. חלק כחשוב. אחד מחלקי החשוב.
טוב.
כן.
הרב מנסה
להירש
אותנו
בפסקה
הזאת?
לא, אני חושב שזה לא לייאש, אלא... שואל מה הוא רוצה, מה המוטיבציה להגיד את זה. אני חושב... שני דברים בדבר. קודם כל, הצד הגלוי הפשוט בפסקה, שהוא אומר לך, תשמע, אל תיבהל, אני מספר לך איך זה עובד, ולכן ברגע שתבין טוב מה קורה, אתה תבין ששום דבר לא מתפרק, הפוך. זה תנועה כזאת של בנייה, בנייה, בנייה. הערס שקורה אחר כך, או הבלבול, או ה... פתאום איך דברים לא עובדים, כן? זה לא כי לפני כן התפרק, כי אתה כבר במצב חדש. מעולה, שריך. דבר ראשון. דבר שני, זה גם להוציא אותך מהתרדמה, כמו שהוא אומר. כן? שאין דבר כזה גומרים הולכים. זה... ובכלל לצאת מהסרט הזה, שכאילו יש עבודה, שצריך לסיים אותה, וסיימנו, קיבלנו ציון טוב. זה תנועת חיים. כל הזמן. שזה ברור, זה הופך להיות חלק מהתנועה הפשוטה שלך. לברר את החיים שלי. להפסיק להגיע, לרצות להגיע לרגע הזה שזה יהיה בסדר. היהיה בסדר הזה, יש בו משהו, אני חושב, שהוא מקטין את החיים. הוא מקטין את האישיות, הוא מקטין את השאיפות. כי מה קורה הרבה פעמים? הרי כל אחד יש לו שאיפות שהוא בסוף הוא עוצר כי הוא פוחד. למה הוא פוחד? הוא פוחד שהם ישטפו אותו כל כך חזק שהוא כבר השתגע. השתגע לא רק במובן הפסיכוטי, כן? גם במובן, הוא יאבד את הידיים והרגליים, כאילו. אז הוא, מה עושים? אז מה עושים? אז מורידים קצת את הלהבה. לא בשבילי, לא זה, לא פה, לא עכשיו, לא מחר, לא... אולי מחר, לא יודע מה, שאיפות כאילו, לאט לאט, אתה לומד איך, איך, איך לצנן אותם. וזה הרב קוק מאוד פוחד. כן. הוא אומר לך, לא, יש לך שאיפות. יש לך אדם גדול, זה אדם שכל הזמן יש בו תנועה, כל הזמן יש בו... ולכן כל הזמן צריך להתלוות לזה, עבודת מידות. במקום לפחד מהשלב הבא, ולכן מיד להקטין את השלב הנוכחי, להמאם אותו, כן? לא, לך על זה בידיעה שאתה נכנס פה ללא נודע, ולבלבול, ולתקלות גם, ואולי אפילו אל החטאים. ואני, אם אני מתרגל שיש עבודה מתלווה תמיד, אז בסדר.
אני אמר שאני יוצא, כאילו...
אתה בחיים. צודק, זו שאלת המיליון בעיניי. אני חושב שכל יהודי שעומד בתפילת 18 מול השם, יש רגע שהוא אומר, אני מוסר את כל החיים שלי אל השם. אם הוא מתפלל, כן, אם הוא מצליח להתפלל. יש רגע, התפילה מכוונת להגיע לשם. לא חייבת בדרמות, כאילו, כן, זה המידה, אבל מיד, כשהוא אומר לעצמו את זה, מיד יש איזה צעד אחד אחורה. כל אחד מסיבות אחרות. אולי לכן צעדים שלוש צעדים, יש כאלה. כי זה באמת מפחיד. יש, אם אני מבין נכון, חלק מהסיבות לחטא העגל הם כאלה. זה דווקא אחרי מעמד הר סיני. תמיד אומרים, איך אחרי מעמד הר סיני יש חטא העגל? ויש צד שזה דווקא אחרי מעמד הר סיני. כי אחרי מעמד הר סיני, הרי אותו תהליך קורה במעמד הר סיני עצמו, שהם פתאום נסוגים לאחור ואומרים למשה, לא, אתה תדבר איתנו, לא השם. למה? משה לכאורה נכנע, מה אתה מסכים? מה אתה מסכים? סוף סוף התגלות לכל העם. לא עומדים בזה, אנחנו נמות. החוויה הזאת היא חוויה קיומית שאנחנו חווים הרבה פעמים. כן. עד שזה אפילו מגיע חטא העגל, שכאילו, ידענו שהכל פיקציה. זה כל כך גבוה וכל כך זה, כן. טוב, בואו נתקדם. כן.
בעצם
אני מנהל
אף פעם, כאילו,
באיזה מקום
לא
יהיה
לו טוב אף פעם. כי
אם
עכשיו לא טוב
יהיה
עכשיו, אז עד
שנהיה לי
טוב, לא טוב
בשביל פעם. נכון, אז השאלה, מה הגדרת הטוב, כאילו? אם הגדרת הטוב היא נוחות, אז יש מן הצדק בדבריך. כן? הרב הוא בהנחת עבודה שהגדרת הטוב, הפשוט, כן? זה התנועה, לא הסטטיות. לא הנוחות. אדם אוהב לעשות, יש סיפוק. כן? יש אדם אוהב להיות נוכח, להרגיש, לפעול, לרצות, להתקדם, אוהב את זה. זה מענג. כן? עכשיו, מצד שני, הרב גם במקומות אחרים, וזה אני מסכים מה שאתה אומר. הוא אומר, צריך להיזהר לו להיות דורסני מדי כלפי עצמך, כן? לא לרוץ מהר. צריך גם פסיעה גסה, תמיד חייב לא פוסע פסיעה גסה. כן. צריך לשמוח בחלקי. בסדר, אבל זה נושא בפני עצמו. בסדר, מה השעה? אנחנו יכולים להתקדם עוד? בוא נעשה. זה פסקה, אחת הפסקאות היחידות נראה לי שהרב הוא מתייחס לפסיכולוגיה בצורה ישירה. יש כמה כאלה, זה אחת מהן. חוכמת העלאת המידות. הסדר של העלאת המידות, כי בנפש חוכמה מיוחדת. איך מעלים את המידות? זה חוכמה מיוחדת, שוב, שצריך להתמסר, להשקיע בה, ללמוד אותה, להבין אותה, זה לא חלק מהתורה, אפשר להגיד, הרגילה. איך אני יודע? זה כי מיד אומר שצריכה להרחבתה את כל הרכוש של תורת הנפש. עם כל ההתחדשות היותר מעובדה שבדורותינו. קרי פסיכולוגיה. אומר, בשביל להבין את הסדר של העלאת המידות, אתה צריך את, להבין מה הנפש שלך. אתה צריך לדעת פסיכולוגיה. עם כל הכלים, אה?
יותר פסיכולוגיה.
אני לא יודע, התחדשות היותר מעובדה שבדורותינו, הוא מתכוון למחקרים המדעיים ש... כן. זה יותר, כן. אבל בשביל הסדר של העלאת המידות, אתה חייב להיות שחלק מהנתונים והמבט שלך הוא מתוך היכרות בהירה עם מה שהמדע יכול לספק לך. עולם הפסיכולוגיה לא בהכרח מתייחס למידות, תלוי מי, מה, זה שיטות טיפול כאלה, כאלה, אבל הוא כן, מעניין אותו מאוד, מה המנגנונים של הנפש. זה כאילו ניטרלית, בלי להגיד זה טוב, זה רע, בלי להציב איזה יעד, בלי שאיפות, בלי ערכים. אבל מה המנגנונים של הנפש? ושוב, אני חוזר למה שדיברנו בתחילת השיעור, במובן הזה עולם הפסיכולוגיה מספר לך את התחתית של הנפש, כן? מה הצרכים של הנפש, מה המנגנונים שלה, איך הנפש הטבעית מגיבה, מה היא מחפשת, מה היא מבקשת, כן? מה היא זקוקה, מה היא צריכה, וכיוון שכולנו, החלקים התחתונים האלה הם חלק מהחיים שלנו, וחלק מהחיות שלנו, וחלק מכל מה שאנחנו עושים, גם מהתורה שלנו, גם מהתפילה שלנו, גם... אז צריך להישיר לזה מבט, להבין את זה, לראות את זה. ואם אני רוצה לעלות מידה, אני חייב להכיר את כל מה שאמרנו שוב, כי אדם יכול להתאמץ הרבה על מידה מסוימת, בעצם הוא לא מעלה אותה. היא תקועה באותו מקום, כי הוא לא מכיר את הבאג הפסיכולוגי פה. הוא משקיע אולי הרבה רצון, אבל... אז זה חוכמה מיוחדת. ובעולם היא הסתכלות עולם רחבה שתוכל להכניס בתוכה את כל המדע והרגש היותר מחודש וליתן בכל אלה נשמה חדשה שתוכל מאז להתאים עם כל דרישת הקודש והמוסר הטהור והאיתן. טוב, זה כבר תפיסת עולם, הרב פה בעצם כאילו כבר חותך לנושא אחר. אני אסביר עוד שנייה, אני רק... נספר את המשפט הראשון כדי שנבין את המשפט השני. מה שהרב אומר, יש פה איזושהי, יש פה חיבור בין חול לקודש מאוד מאוד גדול, מאוד חזק, מאוד חשוב, שהחול נותן את כל מה שהוא יכול לתת לגבי הנפש, והקודש, מה הוא יכול לחדש לפסיכולוגיה. כן? הקודש, בדיוק כמו ששאלת, הקודש בא לפסיכולוגיה ומחדש לה מכמה מקומות. קודם כל הוא מחדש לה על הצדדים האציליים של הנפש. וגם הוא מחדש לה ערכים, מחדש לה מוסר, מחדש לפסיכולוגיה, כן? הוא מכניס, במילים אחרות, הוא מכניס את כל ה... הוא לא בולע את הפסיכולוגיה ויורק, כן? אלא הוא שם אותה בהקשר חדש. כאילו הוא ממקם אותה, כן? תראו הרבה פעמים, הרב גינסבורג שמתעסק בזה הרבה, אז הוא אומר, יש נפש בהמית, וצריך להכיר אותה, צריך פשוט רק לשים אותה, שהיא לא תסתיר את הנפש האלוקית, אבל לא להתעלם ממנה, מה פתאום?
הוא הקודש רק משתמש ב...
אני אומר, אתה משאיר את הפסיכולוגיה כמו שהיא, רק אתה מכניס למעטפת את כל כך הרבה כוחות, שקיימים פה, מוטיבציות אחרות שהפסיכולוגיה בכלל לא יכולה להגיע להם, שקיימים פה. יעדים, כן? תכלית, משמעות. אתה שם את כל זה בהקשר. זה עיקר הגאולה גם של הפסיכולוגיה. כן. התורה, כמו שהתורה לא עסוקה בבריאת העולם, להסביר לך את כל המנגנונים הפיזיקליים שהשתתפו בבריאה ואיך וכמה ולמה, כן? אף פי שזה מאוד חשוב, שבלי לדעת את זה כנראה שאי אפשר לברוא עולם, כן? זה המשפט השני שלנו. אבל, ואף על פי כן, התורה מספרת לך את מה שחשוב לה על בריאת העולם. באותה מידה גם על נפש האדם. התורה מדברת על נפש האדם, היא מדברת יחסית כבר מאיזה גובה. גובה שאתה כבר בן אדם, עכשיו בוא יצעיד את הנפש הזאת אל השיאים שלה, אל הפסגות שלה, אל הנקודות הכי אציליות שלה, אל הקדושה. זה מה שמעניין את התורה. עכשיו, יש הרבה דברים תחתונים שהתורה לא מתעסקת. לא כתוב בתורה, יטייל 20 דקות לא יודע מה, להזרים את הזה. הרמב"ם כבר התייחס לזה, אבל כן. אבל כי הוא רופא, כי הוא בשמונה פרקים, בהקשר של ודאי תיקון המידות, כאילו ודאי על הוא שם, כן? אומר מלכתחילה, התורה לא מדברת על זה. הרמב״ם הלך, דיברנו על זה פעם קודמת, בחנוכה. הרמב״ם הלך לאריסטו, למה לך ללכת בכלל לאריסטו? למה אתה לוקח את דרך האמצע? זו, הכל בתורה, כולה בא. לא. כולה בא, הכוונה היא שהיא השורש להכל. שהנקודה היא התורה, החזון הוא שהתורה תהיה, ועם ישראל עושה את זה לאט לאט ככה, שהתורה תאסוף, יש כאילו הרבה נקודות של חוכמה בגויים, והתורה יושבת שם בנקודה השורשית ומחברת את הכל, ונותנת להכל כיוון, נותנת להכל תכלית חדשה, כן? הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר... אבל היא, התורה לא אומרת הכל. נראה לי, לא יודע, קראתי תורה קצת. לא מצאתי שם הכל.
זה כותב שהתורה כן, הוא גם פרט, שהתורה כן נותנת מקום לכל כוחות של החיים.
פרט
את זה
למי
העבודה שאתה צריך לעבוד.
שוב, אבל יש תחומים מסוימים שלא מעניינים את התורה. התורה לא מעניין אותה, לדוגמה, איך אדם יהיה בריא? לא מעניין אותה. לא שלא מעניין אותה, מאוד מעניין אותה. משפחתה וכל זה, כן, אפשר להביא איזה פסוק. אבל אין הדרכות בתורה איך להיות בריא. חז"ל כבר, אתה רואה התייחסויות כאלה, ראשונים, כן, אבל סתם, תקרא לך תורה, כן. למה? כי זה לא הנושא שלה. הנושא שלה זה האופק הרוחני, המוסרי של האנושות. זה הנושא.
יש קצת
התייחסות לזה, אחרת. אמרתי, יש נקודות השקה, אבל הרבה הרבה תחומים בנפש, התורה לא נותנת לך עצות לביטחון עצמי. אני לא יודע אם צריך בעצות לביטחון עצמי, אבל נגיד, לא תמצא בתורה. אפשר, תראה, אפשר לעשות תנועה כזאת, אני מעדיף, אני אגיד, העדפה אישית, אני לא יודע. אתה יכול להגיד, תשמע, יש דברים שהתורה לא מדברת עליהם, בוא ניקח אותם מאיפה שזה, נגייר, ננקה, נבדוק שאנחנו לא קונים דברים לא טובים, כן, זה אפשרות אחת, דרך ארץ, תורה, יש אפשרות להגיד לא הכל בתורה, ואז לפעמים אני חושב שנכנסים לאילוצים יותר קשים, אתה כאילו דוחף את זה לאברהם אבינו, מכניס את זה ביצחק, מלביש את זה ליעקב, הזוגיות דרך יעקב, זה דרך, עכשיו, יש השקות, יש דברים שוודאי ניתן לקחת, יש דברים שלא, שהם לא, בכלל לא, מה, התורה מספרת לך ליעקב, כדרך של עם ישראל, יש ודאי מזה איזה נטז להבנה הזוגית, להבנה היחס של יעקב לרחל, היחס הזה שאישה, אבל אין שם עצות לזוגיות טובה, או חסרות הרבה עצות לזוגיות טובה. נראה לי שמי שילמד רק ספר בראשית ויבנה על זה את הזוגיות או את ההורות שלו, לא נראה לי שהוא יצליח. לא בגלל, שוב, לא חשפו שלו באיזה ביקורת. זה לא הנושא, זה לא, לא כתבו על זה. לא, זה לא, לא הנושא המרכזי. יש ממנו... שוב, יש דברים שכן, לא יודע, יש מה להתלבט. אני אבל לא נבהל מזה. שלא.
מחז"ל, אנחנו לא יכולים
לדעת
את כל הדברים האלה?
שוב, כל... יש נקודות שפירטו יותר, יש נקודות שפירטו פחות. בוא נגיד, מה שובר אותנו בזה שאנחנו הולכים לחול, לקבל את זה? למה זה כל כך קשה?
כמה זה אמיתי.
מה?
כמה זה אמיתי. כמה זה נכון.
אז אני אומר, אם אתה אומר יש, הקדוש ברוך הוא מדברת איתך, מדבר. שכינה מדברת איתך. דרך החול גם. מדבר איתך דרך התורה, זה הדיבור הכי חשוב, הכי גבוה, הכי קדוש. ויש דיבור דרך החול.
אבל הקודש יודע שזה אמת, החול אני לא יודע כמה.
למה לא?
כי זה אנשים...
אמת של החול, עכשיו, בסדר, אז אמרתי, תברר, תסתייג איפה, תבדוק. תבוא עם מדדים של קודש שבוחנו, שמסננים. בסדר, אבל אחרי זה, אין שם אמת, אין שם, אין שם טוב. אין שם חוכמה אלוקית, במובן ש... כי הקדוש ברוך הוא ברא את זה, ברא גם את האנשים האלה, גם ברא גם דרך ההבנה האנושית שלהם. ברור שכן. מה, למה לנו ל... זה כמו שאני... בן אדם עכשיו אוהב את הבן שלו. כן? עכשיו, אפשר להגיד, אני אוהב אותך כי נשמע, הנשמה, זה, וכן, נשמה של כנסת ישראל, שנתלבשה בגוף, של הבן שלי, של... כן, ויש צד כזה כנראה, כן? ויש גם אהבה פשוטה, אנושית, שגם הגוי באירלנד אוהב את הבן שלו ככה. זה פסול, זה בעייתי, זה רע, צריך להרגיש איזה רגשות אשמה. לא יודע. יש גם צלם אלוקים באדם, כאילו. בסדר, אתה אומר לי צריך יותר מסננים, צריך יותר זהירות, לא, יש ערבובים, קובל. אבל להגיד שהטוב לא מגיע משם, אנחנו נראה לי מונעים את הטוב מבעליו. טוב, נעצור.
זה הרבה פרטים בתורה, אבל יהיה השורש.